טוב, אנחנו מתחילים. זה דפים של היום, הדפים האלה? אין היה שבת א', עמוד 25. יש שם על השולחן, זה זה? זה זה, גבי. טוב, אז תנסו להסתדר. מה זה? לא. אז אולי כדי לתת לחברים היקרים פה איזה דף אחד. יש לכם אחד? בסדר. טוב, אנחנו אמרנו שנשלים את התמונה של היחס בין הפנים לחוץ, כלומר בין הפעולה לבין המהות. אמרנו שנשלים את הסוגיה של מוסר אביך בגמרא במסכת שבת. הגמרא אומרת כך, סוגיה חשובה מאוד: תנא דבר רבי ישמעאל, יוצא אדם בתפילין ערב שבת עם חשיכה. אנחנו יודעים שמעיקר הדין היה, היו נוהגים להניח תפילין כל היום, ובשבת כמובן לא מניחים תפילין, תכף נראה מדוע. אז שואלת הגמרא, עד מתי אדם בערב שבת צריך לחבוש את התפילין, ומאיזו נקודה הוא צריך להסיר את התפילין, כי הגיעה שבת. עד מתי? אז אומר רבי ישמעאל, יוצא אדם בתפילין ערב שבת עד עם חשיכה. היום היינו אומרים, עד כמעט שקיעת החמה, האדם צריך ללכת עם תפילין ביום שישי. טוב, בסדר, אז זה איזשהו ביטוי הלכתי כביכול. אבל מה המשמעות הרעיונית הזאת? הרעיונית כאן. מה זה ששת ימי המעשה? מה היא בחינת שבת? מה היא בחינת תפילין? וכו'. אז הרב כאן לוקח את הסוגיה הזאת, ואפשר לומר, מכליל אותה על כל המציאות כולה, על כל ההיסטוריה, וכל התהליך שאנחנו עוברים בו. אומר הרב, קודם כל, מה זה תפילין בכלל? ומדוע דווקא בשבת אנחנו פטורים מלהניח תפילין? לא דווקא בשבת, גם נגיד תפילת מוסף של ראש חודש וכו'. יום טוב כמובן, אבל אפילו ביום חול. אומר הרב, התפילין הם מיוחדים לימי החול. יצאו שבת ויום טוב שהם עצמן אות. היות והאדם מישראל צריך להיות עם אות, תכף נראה מה המשמעות של זה. אז יש ימים ויום חול שבהם האות היא התפילין. אבל היות בשבת ויום טוב הם בעצמם אות, אז אם כן, אין צריך להניח תפילין. טוב, מה זה אות בכלל? אומר הרב, והדבר נערך בכלל או בכלל. כלומר, כי לאדם נחוצה התקדשות חיצונית כדי לבוא על ידה אל ההתקדשות הפנימית העצמית. האמת שזה קשור קצת לסוגיה שרצינו ללמוד היום, אז הכל קשור. כלומר, כדי שהאדם יגיע אל הקודש העצמי שלו, הוא צריך לעשות מעשים חיצוניים שיעוררו את הנקודה הקודשית הצפונה בו. אז היות והאדם הוא פנים וחוץ, אז חשוב מאוד שהוא יעשה איזושהי פעולה חיצונית, כדי שתתעורר אצלו הנקודה הפנימית. למשל, הרב אומר במקום אחר, למה נהוג שאדם לובש בגדים אחרים בשבת, ולפי המקובלים בגדים לבנים בשבת? כי בשבת מופיע קדושה עליונה. האדם בשבת לובש נשמה חדשה, יש לו נשמה יתרה. אז כדי לעורר את נשמתו הפנימית, הוא גם מתלבש לבוש חיצוני אחר, שאחרי המעשים משכו על לבבות. אני אדם אחר בשבת, בחינת נשמה יתרה, כולו הפך לבן. אין לו בחינת כתמים. כולו לבן, כולו קודש וכו'. שבת מן עולם הבא. אז אם כן, והדבר נערך בכלל, כי לאדם נחוצה התקדשות חיצונית, כדי לבוא על ידי להתקדשות הפנימית העצמית. המטרה, הסיבה והמטרה, שורש הדברים ומטרת הדברים, זאת הקדושה הפנימית העצמית. הדרך להגיע אל הופעת הקדושה הזאת בפועל, שהיא תתגלה במציאות, זה דרך מעשים חיצוניים. לכן, תכלית מעשים תוריים רבים, תכלית של הרבה מעשים תוריים, הרבה מצוות, הרבה צדדים מעשיים שבתורה, היא לא המצווה עצמה, אלא היא כדי לשמור את נקודת הקדושה הפנימית, לשמור ולגלות ולחשוף. שגלוי וידוע לפני יוצר האדם ברוך הוא, שאותן הנקודות הפנימיות שבאדם לא ישמרו ולא יתגלו, אלא אם האדם יעשה את הפעולה הזאת. בואו נגיד את זה בצורה קצת שטחית. למה יש רק תרי"ג מצוות? למה לא יהיו תת-ריי"ג מצוות? למה זה נעצר ב-613? מה, לא צריך יותר? אלא כנראה שהקדוש ברוך הוא יודע ש-613 הפעולות הללו דווקא בכל דקדוקיהן ובכל פרטיהן, דווקא הן צריכות להיעשות כדי שיתגלה איזה קודש פנימי שבלי הפעולות האלה הוא לא יעשה. אבל ישנו קודש אחר באדם שלא צריך פעולה חיצונית כדי להתגלות. הוא קיים. הוא נשמר והוא קיים גם בלי פעולה חיצונית. אז הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים בצורה מדויקת. לכן, תכלית מעשים תוריים רבים היא כדי לשמור את נקודת הקדושה הפנימית שגלוי וידוע לפני יוצר האדם ברוך הוא, שלא תהיה נקנית לאדם כי אם על ידי אותן הפעולות. ולפי ערך התגברות הקדושה הפנימית העצמית באדם, ככל שהאדם יותר מגלה את הערך העצמי של הדברים, את קדושת עצמו, קדושת עצמיותו, כך תוכר פעולת הדברים שמסמנים הקדושה החיצונית בפעולות מעשיות שהביאו לכך. כך היחס הנכון בין הפעולות החיצוניות, בין הפעולות החיצוניות שהם סך הכל סימנים, תוכר פעולת הדברים שמסמנים הקדושה החיצונית בפעולות מעשיות שהביאו לכך, תוכר הקדושה הפנימית. אמנם הרב אומר במקום אחר, כפי שרצינו ללמוד היום, שהמצוות זה לא רק סימנים חיצוניים כדי לעורר את הפנים, אלא יש ערך, יש ערך בחוץ, גם מצד החוץ, עוד ניגע בזה. אבל כרגע ישנם מעשים תוריים רבים שעיקר עניינם לגלות את הקודש הפנימי. טוב, בואו נתקדם רק, נסגור איזשהו מעגל ראשוני. כדי לאורות שהקדושה העצמית היא העיקר, כדי ללמד אותנו שהעיקר הוא לא המעשים החיצוניים שאנחנו עושים, העיקר זה לא כמה מצוות אני מקיים, והעיקר זה לא כמה תורה אני לומד, אלא העיקר זה איזה קודש פנימי מתעורר דרך המצוות, איזה קודש פנימי מתגלה דרך התורה. זה העיקר. לא בגלל שאמרנו את המשפט הזה אנחנו מבטלים עכשיו מצוות, או חס ושלום מבטלים תורה. אבל העיקר זה לא הפעולה החיצונית. כי אדם יכול לעשות פעולה חיצונית, אבל אין לו שום שייכות אליה. אין לו שום הזדהות איתה. אז הוא כמעשה קוף. כמו שקורא לזה הכוזרי כידוע, כצפצוף הזרזיר והתוכי. אז מה זה שווה? אז הוא מקיים מצוות, אבל תשאל אותו, תגיד, המצוות האלה שייכות אליך, אתה מרגיש איתם טוב? אתה מזדהה עם זה? זה מרומם אותך? זה מביא אותך לאיזשהו מקום? לא. אז לא אמרנו שלקיים מצוות, בזאת שהמצוות יעוררו אותו בהמשך הדרך. אבל ודאי שזה לא תכלית המצוות. יש איגרת של הרב, שהרב מזכיר שם את רבי חיים ויטל, שהוא קרא למצוות לבוש וקליפה. המצוות ביחס לעצמיות הדברים זה לבוש, זה קליפה, זה לא הפרי, זה לא העני העצמי. לכן כדי להורות, כדי ללמד שהקדושה העצמית היא העיקר ולא המעשה החיצוני, למרות שהמעשה החיצוני הוא חשוב מאוד, אמרה תורה באות התפילין שהוא יסוד להוראת ההרשמה החיצונית של קדושת המעשים, למען יבוא האדם על ידם לקנות הקדושה העצמית הפנימית, למען תהיה תורת השם בפיך. תראו איזה הגדרה. הרי מה התורה אומרת על התפילין? צריך להניח תפילין, למה? הפסוק המרכזי בעניין הזה, למען תהיה תורת השם בפיך. תורת השם תהיה בפיך. כלומר, תורה, הכוונה רעיון. יש איזשהו רעיון. והרעיון הזה צריך להתחיל להתגלות במציאות. אז הוא מתגלה על הראש, זה בחינת הרעיון. הוא מתגלה ביד, זה בחינת המעשה. ואדם שדיבר בין תפילין של ראש לתפילין של יד, כידוע, לפי אחת הדעות, חוזר אפילו מאורחי המלחמה. למה? כי האדם הזה, זה לא רק שהוא עבר על עבירה קלה, אלא האדם הזה מנתק בין המחשבות שלו לבין המעשים שלו. תפילין של ראש אלה האידאות הרעיוניות. תפילין של יד זה הביטוי המעשי של אותן האידאות. ואסור לדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. כי זה מציאות אחת. מה שהאדם חושב, זה מה שהוא עושה. מה שהוא עושה, זה מה שהוא חושב. כך אמור להיות. אז כשאדם סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, כלומר עושה איזושהי הפסקה, כביכול יש פער בין הרעיונות לבין המציאות, אז אמרה הגמרא, יחזור אפילו מעבירות שבידו, הירא ורך הלבב לפי דעה אחת, ירא מעבירות שבידו, איזה עבירה? אומרת הגמרא, אפילו עבירה קלה. כמו מה? סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אבל זה לא עבירה קלה. זאת עבירה שיש בה איזשהו רעיון עמוק מאוד, שאדם מנתק בין עולם המחשבות שלו לבין ההתנהגות שלו. הוא מנתק בין ההתנהגות שלו לבין המחשבות שלו. בקיצור, האדם הזה הוא צבוע. הוא לא אמיתי. אז כדי לאור, אז מה המטרה של התפילין? למען תהיה תורת השם בפיך. תורה, רעיון, פה, דיבור, ואחרי המחשבה והדיבור מופיע מעשה. מחשבה, דיבור ומעשה. אדם מדבר את מה שהוא חושב. ואם הוא מדבר באמת את מה שהוא חושב, אז הוא גם עושה. כמו שאמרנו פעם, שיש איברים באדם שהם איברים פנימיים. יש איברים באדם שהם איברים חיצוניים. יש איבר אחד באדם, רק אחד, שהוא גם פנימי וגם חיצוני. הלשון. אם מצד אחד היא פנימית, מצד שני היא מסוגלת לצאת החוצה. אפשר להוציא את הלשון החוצה. מה זה בא לומר? שהדיבור הוא בעצם איזושהי התחלה של מחשבה שהיא פנימית, אבל זאת איזושהי התחלה של הופעת המחשבה במציאות, במעשה. זה הלשון, זה הדיבור. אז הדיבור הוא הגשמה, מלשון גשמי, הגשמה ראשונה של המחשבה, אבל לא מספיק לעצור בדיבור, צריך להגיע אל המציאות, אל הגוף, אל המעשה, לפיזי. לכן, מה המטרה של התפילין? למען תהיה תורת השם בפיך. זה שיש לך תורה, זה יפה, אבל זה עדיין לא בפה. ואם זה לא בפה, אז זה גם לא יגיע למעשה. ולכן אנחנו מניחים תפילין של ראש ותפילין של יד, וכו' וכו'. טוב, צריך עוד להמשיך את זה, אבל אנחנו רוצים להגיע לנמשל. כדי להורות שהקדושה העצמית היא העיקר, אמרה התורה באות התפילין, שהוא יסוד להוראת ההרשמה החיצונית של קדושת המעשים. תפילין זה איזה אות חיצונית, מעשה חיצוני. אדם מניע תפילין של יד, תפילין של ראש. בשביל מה? כדי לעורר את הקשר בין המחשבות למעשים. כדי לגלות את היחס בין האידאה לבין המציאות. כדי להיות אדם שמגשים דברים. כלומר, יש לו איזה רעיון והוא עושה אותם גשמיים. להגשים משהו זה לעשות אידאה גשמית, מעשית. זה נקרא להגשים משהו. אז למען יבוא האדם על ידם לקנות הקדושה העצמית הפנימית, למען תהיה תורת השם בפיך. היות וביום חול הקדושה העצמית הפנימית היא עטופה בכל מיני קליפות, מבחינת ששת ימי המעשה, אז צריך לעשות איזושהי פעולה חיצונית כדי לעורר את הקודש העצמי. אז אדם מניח תפילין בימי החול, כדי שעל ידי המעשה החיצוני תתעורר הקדושה הפנימית. אז התפילין הוא אות. הוא אות למה? הוא אות, הוא סימן להתעוררות הפנימית. אבל בשבת, שהיא עצמה אות, כלומר, שבת קודש היא עצמה, האדם עצמו, יש לו אישיות חדשה בשבת. אז הוא לא צריך את התפילין. אני אומר את זה בצורה קצת, שתשמע אולי מבילה, אבל זה אמת מוחלטת. אדם שמחלל שבת, זה לא רק אדם שנוסע לים בשבת. אדם שמחלל שבת, זה גם אדם שמניח תפילין בשבת. מה זה חילול שבת? חילול שבת זה אומר לא לגלות את המציאות השבתית. לא להבין מהי השבת. ליצור חלל במציאות של נקראת שבת. אז אדם שלא מבין את ערך השבת, הוא יכול או מצד אחד לחפש את החול, או מצד שני לעשות מעשים חיצוניים של קודש כדי לעורר את הקודש, אבל הוא לא צריך את זה. אז הוא מחלל את השבת. יכול להיות שאדם שמחלל שבת בהנחת תפילין, זה חילול שבת הרבה יותר חמור מאדם שמחלל שבת כשהוא מבשל בשבת, מהבחינה הזו. כאדם שמבשל בשבת, אולי לא מכיר את קדושת שבת, אבל אדם שמניח תפילין בשבת, אמור כן להכיר את קדושת שבת. אז איך הוא מניח תפילין? זה יותר חמור שאדם אמוני עושה עבירה, מאשר אדם, נקרא לו לא אמוני עושה עבירה. זה חילול השם. כל אחד מחלל השם, גם אדם שהוא לא נקרא לו תורני או דתי. יש לו אדם חייה חופשית, יש לו אחריות. אבל ודאי שזה הרבה יותר חמור. הרבה יותר חמור שאדם גדול עושה מעשה שלילי, מאשר אדם קטן. כשמנהל מס הכנסה, חשוד במה שחשוד, נקווה שלא. זה הרבה יותר חמור, מאשר איזה פקיד זוטר מספר 1842, איזה סניף של מס הכנסה, נתה שיפולה לא כראות. זה משהו אחר לגמרי. זה רמה אחרת, לגמרי. אז לחלל שבת על ידי שאתה מניח תפילין? השתגעת? מה אתה מניח תפילין בשבת? אתה מחלל שבת. כלומר, אתה יוצר מהשבת חלל, אתה עושה חללי, את השבת חללית. אתה יוצר איזושהי חוליות בשבת. אתה לא מבין שיש כאן קדושת שבת? לכן, לא מניחים תפילין בשבת. עוד פעם, המשפט הארוך הזה. כדי להורות שהקדושה העצמית היא העיקר, אמרה התורה באות התפילין שהוא יסוד להוראת ההרשמה החיצונית של קדושת המעשים. למען יבוא האדם על ידם לקנות הקדושה העצמית הפנימית למען תהיה תורת השם בפיך, כל זה מה זה התפילין, מה המשמעות של התפילין? ששבת ויום טוב, אז אמרה תורה, ששבת ויום טוב אינם צריכים אות. אינם צריכים סימן חיצוני. מדוע? כלומר, כי בהם צריך האדם להתעלות מצד פנימיותו. עד שלא יהיה צריך סעד חיצוני לתומכו. בסדר? עד לכאן? עד לכאן פשט. פשוט. עכשיו אומר הרב, בוא ניקח את העיקרון הזה, בוא ניקח את הדוגמה הזאת, שיוצא אדם בתפילין, שאדם, סליחה, מניח תפילין ביום חול, אבל לא בשבת. נוציא ממנה עיקרון, הנה עכשיו המשפט הבא זה העיקרון, ואת העיקרון הזה עכשיו נשליך על כל ההיסטוריה. תראו איזה חשבון עושה הרב. רק עוד דקה, רק בואו נגמור את המעיגול הזה לפחות. אתה מעגל הזה. סימן. מעורר. והוא לאות. עכשיו כאן בהקשר של סימן. כלומר, זה דוגמה. ולעוד כאן הכוונה דוגמה. זה דוגמה לעיקרון הרבה יותר כללי מאשר תפילין ביום חול או תפילין בשבת. והוא לעוד על פרטי דברים בהליכות היחיד והציבור. ההלכה הזאת של הנחת תפילין ביום חול ולא הנחת, והיא הנחת תפילין בשבת, היא עיקרון, היא דוגמה לעיקרון גדול מאוד, שמה? הוא לעוד על פרטי דברים גם בהלכות היחיד, גם באדם יחידי, וגם בעם, גם בהלכות ציבור, שמה? עכשיו הנה העיקרון. נא להדגיש את המשפט הזה, זה המשפט המרכזי. שכפי הנפילה הפנימית, כן צריך שיתמלא המקום ליתן סעד שלא ייפול לאדם הפרטי או הכללי בנופלים מקדושות חיצוניות. עוד פעם, ככל שיש נפילה פנימית, כך צריך סעד חיצוני כדי לעורר את הקודש הפנימי. עכשיו ניקח את המשפט הזה הפוך. ככל שיש קודש פנימי, כך לא צריך סעד חיצוני לעורר את הקודש הפנימי, כי הקודש הפנימי קיים. עוד פעם, ככל שיש נפילה של הפנים, כך צריך מסגרת חיצונית כדי לעורר את הפנים הזה דרך המסגרת החיצונית. אבל ככל שהפנים הזה קיים ומתגלה, כך צריך פחות מסגרת חיצונית. נכון? זה א' ב' של עיקרון בחינוך. זה א' ב' של חינוך. ככל שהמתחנך מבין מעצמו את המשמעות של מה שהוא עושה, כך המסגרת פחות נדרשת לו. המסגרת תזיק לו. אבל ככל שהוא לא מבין מצד עצמו, אז צריך ליצור לו איזושהי תבנית, כמובן בגבולות גזרה נכונית, שתעורר אותו לערך העצמי של החינוך של מה שהוא עושה. זה עיקרון גדול. ניקח דוגמה פשוטה. ככל שהקדושה העצמית היא יותר חסרה אצל האדם, אז הוא צריך יותר גבולות. ככל שאדם רואה, נגיד, אדם יודע שיש לו בעיה עם תאוות האכילה. יש לו בעיה עם זה. הקודש העצמי אצלו ביחס לאוכל לא מופיע. קשה לו עם זה. אז הוא צריך לגדור את עצמו בגבולות יותר מעשיים. אז הוא יחליט למשל שכשהוא מגיע בשעה 1:30 לארוחת הצהריים, הוא מחליט, קודם כל, הוא לא מאלה שיוצאים ראשונים מבית המדרש. קודם כל. הוא יוצר עצמו כללים התנהגותיים. ב-1:30 נגמרת, נגיד, תפילת מנחה, אז הוא יוצא מבית המדרש ב-1:33, דבר ראשון. הוא כותב לעצמו כללים. אני יוצא מבית המדרש ב-1:33. הלאה. אני הולך בצעדים לא יותר מ-30 סנטימטר הפרש בין הרגליים. 30 סנטימטר בין הרגליים. הלאה. הוא מגיע לחדר אוכל. אני לא בלחץ. איך אני מבטא שאני לא בלחץ? כשהגעתי לכניסה של חדר אוכל, אני מתחיל ללכת עקב בצד אגודל. טוב, שלא יהיה שממה, כן? אל תצדיק הרבה למתי שומם, שלא יהיה משום. אני אומר את זה בשביל הבדיחה, כן? כשהוא הולך לחדר אוכל, הוא הולך עוד יותר ליד. הולך על ביצים. טוב, הוא מתיישב במקום. כשאני מתיישב במקום, אני קודם כל דקה, רגוע. כולם קופצים, אני רגוע. אחרי שעברה דקה, הוא מחפש את הסכין והמזלג, ואז הוא מתחיל לקחת עם הסכין והמזלג ולא שופך לתוך הצלחת. עושה לעצמו כללים. מעשיים, התנהגותיים. בשביל מה? בשביל מה כל זה? כדי לעורר את הקודש הפנימי. שכשהוא ידע איך לאכול, אז הוא לא צריך את כל זה. זה יבייש אותו כל זה. זה יבזה אותו כל זה. זה ירחיק ממנו את הקודש הפנימי כל זה. עכשיו ניקח עיקרון. העיקרון הזה זה העיקרון להלכות יחיד. אם ניקח את זה בהלכות ציבור, כשעם מגלה את עצמו, אז הוא לא צריך מסגרות חיצוניות כדי לעורר את עצמיותו. הוא צריך פחות מסגרות חיצוניות. כשעם לא מגלה את עצמו, אז הוא צריך יותר מסגרת כדי לא ליפול. עכשיו, איך הגענו לכל הסוגיה הזאת? סייגות התורה, נכון? מכאן הגענו. מה המטרה של סייגי דרבנן? סייגי דרבנן, אמרנו, הם לא רק שהאדם לא ייפול לתהום, אלא בסייג דרבנן יש מהן הדאורייתא. אותה הבעייתיות, אותו הערך העצמי של דין דאורייתא, הוא קיים בדין דרבנן. אז שאלנו, אז איך רבנן יודעים איפה לעצור? אין גבול הסייגים. תשובה, הנה הגענו אלינו. חכמים ידעו, במהלך כל דור ובכל מקום, כל תקופה ובכל מקום, ידעו מה ביחס לקהילה הזאת, בשלב הזה, לאנשים האלה, בתקופה הזאת, מתוך כל המאורעות שאנשים האלה חווים ביחד, האם צריך לגדור את הפרט הזה? אז נחזור לדוגמה שהזכרנו. רבי יוסי הגלילי החליט שעוף בחלב הוא חם בקהילה שלו. כי עוף בחלב אצלו, אין בזה ערך עצמי שלילי של בשר בהמה וחלב. אבל בקהילות אחרות אמרו לא. פה בקהילה הזאת, בשר בהמה וחלב זה חמור. ויכולים להגיע חסושלום לקלקול של עוף וחלב, אבל לא כי יגיעו לקלקול, אלא כי אם יאכלו עוף וחלב, אז מעין הקלקול של הבהמה יופיע. אז איך חז"ל ידעו איפה לעצור? איפה הסייגים נגמרו? הרי אין סוף לסייגים. איך הם ידעו את זה? אם כן, אנחנו מבינים עכשיו עמוק מאוד מה זה חז"ל. חכמים פוסקי ההלכות, זה דבר רציני מאוד. זה חכם כזה, שיודע לזהות את היחס בין הקודש העצמי הפנימי לבין המסגרת החיצונית, ויודע לגדור בכל נקודת זמן ומקום את הגדרים, את הסייגים הנכונים, שהם מעין אותו הקודש העצמי הפנימי. ולכן אמרנו פעם שעברה, שמרא דאתרא זה סוגיה חמורה מאוד. מרא דאתרא בונה פסיפס שלם של דאורייתא ודרבנן, של קודש עצמי במסגרת חיצונית, כפי שהוא מכיר את הקהילה. וכשיש תלמיד חכם חשוב בקהילה על יד המרא דאתרא, והתלמיד חכם הזה חושב שהוא יש לו מה לומר על מה שהמרא דאתרא אומר ביחס לעניינים כלל ציבור, כלל קהילתיים, אז הוא לא מנפץ, כמו שהרב שם לימתן בעיניה, לא מנפץ רק את הפרט הזה. בפסק הזה הוא חולק על המרא דאתרא, לא. הוא מנפץ את כל הפסיפס שהמרא דאתרא בנה. וכל הפסיפס הזה זה שמירת יחס בין הקודש לחול, סליחה, בין הקודש העצמי למסגרת החיצונית. אז הוא יכול למוצץ את הכל עכשיו. אז בענייני ציבור תשתוק, יש מרא דאתרא, אל תגיב. יכול שאתה מתחכם יותר גדול, אתה עכשיו שותק. כי אתה לא מכיר את כל המורכבות. אתה לא מכיר את כל מה שקורה בקהילה. זה לא תפקיד שלך, זה תפקיד אחר בעם ישראל. מכאן הגענו. עכשיו זה יותר ברור הקשר. כן, רק אני שוב חוזר על המשפט העקרוני. והוא לאות, וזה לסימן. על פרטי דברים בהליכות היחיד והציבור, שכפי הנפילה הפנימית, כן צריך שיתמלא המקום של הקודש העצמי, ליתן סעד שלא ייפול האדם הפרטי או הכללי בנופלים, פסיק, מקדושות חיצוניות. הקדושות החיצוניות יעוררו את הקודש העצמי. הקודש העצמי חלש, צריך יותר קדושות חיצוניות. הקודש העצמי חזק, צריך פחות. ברור. בבקשה.
התרגום של, אני חוזר לסימן.
עוד בעברית זה כמה דברים, זה הרבה פרושים.
המשמעות של זה יותר זה לעורר את הנקודת...
באיזה משפט? לגבי התפילין?
לגבי התפילין זה לעורר.
לעורר. לגבי פה דוגמה וסימן.
שבת ביום טוב, ביעות.
הכוונה ששם הופיע הקודש העצמי. זה הביטוי, הייתי אומר, זה פחות אות מהתפילין, נגיד את זה ככה. השבת, הייתי אומר ככה, השבת זה תפילין בלי תפילין. אני לא מובן, אני אומר. השבת זה תפילין בלי תפילין. בואו נגיד בצורה יותר פשוטה. אבותינו קיימו את התורה? מה כתוב? הם קיבלו תורה? לא. אז איזה תפילין הניח אברהם אבינו? של רש"י או של רבנו תם? תשובה. כשחז"ל אומרים אבותינו קיימו כל התורה כולה, זה בא לומר שאנחנו אנשים קטנים צריכים תרי"ג מצוות, צריכים תורה מבחוץ. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה כדי שנגלה את הקודש העצמי. אבותינו לא צריכים את הכפייה מבחוץ, ולכן התורה הופיעה בהם מבפנים. אז האם אברהם אבינו הניח תפילין של רש"י של רבנו תם? לא יודע. האם הוא הניח תפילין בכלל? לא יודע. כנראה שלא. אלא הקודש העצמי שהתפילין היו אמורים לפעול עליו, פעלו עליו בלי שהוא הניח תפילין. זה מה שנקרא האבות הם המרכבה. זה לא אני אומר, זה חז"ל אומר.
לא, אני חושב שאני אשתמע מהדברים שלך, אז יבוא זמן להצלחה
להניח תפילין. נכון. בעולם הבא לא נצטרך להניח תפילין כנראה. דרך אגב, נראה לי שגם בגן עדן לא מניחים תפילין. כי פשוט אין ראש ואין יד, זה הכל. יש ראש וגן עדן?
אבל אנחנו מדברים על להביא מציאות אידיאלית לעולם.
אנחנו, יאיר מקדם אותנו חצי מילימטר. יוצא, הרי מה הסכנה בכל מה שאנחנו רואים עד עכשיו? שאדם יגיד הגיע שבת. נכון? אדם יגיד הגיע שבת. תרגום אונקלוס. אדם יגיד אני במכון מאיר, הכל בסדר. אור החיים הציצית, בדיוק. יישר כוח, יפה מאוד. שאל יאיר לפני כמה שבועות, לא הייתה לי תשובה, אחרי זה הוא מצא תשובה נפלאה. אור החיים, שאלה, שואל יאיר, למה רק במצוות, האמת שיש עוד מקום אחד, אבל רק במצוות הציצית נאמר לדורותם. מה, כל המצוות זה לא לדורותם? כל המצוות זה לדורותם. אז למה במצוות הציצית כתוב דווקא לדורותם? מעניין, אה? שאלה יפה. מה, הייתה במינה שיש מצווה שהיא רק לזמן מסוים? כל מצווה היא לדורותם. חיפשנו, חיפשנו, מצאנו בסוף, מצא, יאיר באור החיים. שתי תשובות עונה אור החיים. תשובה מספר א', הציצית היא שונה מכל המצוות. למה? כי כל המצווה יש לה ערך משל עצמה. כל מצווה יש לה ערך עצמי. מצוות הציצית היא לזיכרון לכל המצוות כולם. מצוות הציצית היא לא לעצמה. היא רק להזכיר. למען תזכרו. אומר אור החיים הקדוש, יכול להיות, הייתה ואמינה שיבוא דור שלא צריך הזכרה. ואם ככה יהיה פטור מציצית. יפה, אה? בדיוק. כמה שמלן? לדורות. זה פירוש א'. פירוש שני דרך אגב קשור להתחילת וללבן, מאוד מעניין, אבל נעזוב עכשיו. זה לדורותם לפי אורח חיים. גם שבת, כן, כן. לכן אמרתי עוד משהו, כן.
הדוגמה שנתת על האדם ששם עצמו גבולות בעניין של האכילה, לא יכול ליצור תחושה של תסכול?
שנייה, שנייה, קשה ככה. קשה, כן.
לא יכול ליצור תחושה של תסכול?
אתה צודק. זה, אני מתאר לעצמי שילד שנמצא במערכת חינוכית והוא כל הזמן חי את הגבולות, הוא כל הזמן חי את המסגרת ואין לו שום הזדהות עם מה שהוא עושה, אבל מה יעשה, הוא נמצא בתוך מסגרת, זה קטסטרופה. זה כמו אותו חייל שנמצא בצבא ולא מזדהה עם שום דבר שם ואין לו מוטיבציה לכלום, אבל מה יעשה? אם לא יעשה, יישב בכלא. אני מקווה שאף אחד מאיתנו לא יחייל כזה. זה נורא שאדם חי חיים כפולים. הוא נמצא מבחינה עצמית במקום מסוים, מבחינה חיצונית, התנהגותית, מעשית, הוא נמצא במקום אחר לגמרי. זה פיצול אישיות, זה מחלת נפש. חמורה. אתה צודק מאוד, נכון? זה גוף. אלא מה? אנחנו מבינים שהמסגרת החיצונית של התורה היא בעצם מעוררת את מה שיש בנו. זה לא חיצוני לגמרי. זה מעורר את היש. זה עוזר לחשוף את היש. זה לא חיצוני לחלוטין. אני באמת הייתי צריך להניח תפילין בלי שאני מניח תפילין. ככה היה אצל אברהם אבינו. אבל מה, אני אדם קטן, אז אני צריך עכשיו להניח תפילין כדי לעורר את מה שיש לי. טוב, בואו נתקדם לנמשל, הרי אנחנו לומדים את כל זה בשביל הנמשל, עוד לא הגענו לעיקר. אומר הרב, על כן, אז אם ככל שיש נפילה יותר עמוקה, כך צריך מסגרת יותר חמורה, מהי הנפילה היותר חמורה שאפשר להעלות על הדעת? נו, מה יענה בחור במכון מאיר? אחרי שעתיים ורבע במכון מאיר. מהי הנפילה היותר חמורה שאפשר לעלות על הדעת?
אם זה עומד לאחרים לפעול.
מה?
אם אתה נופל ומפיל אחריך.
לא, אתה פחות משעתיים ורבע, כנראה. נו, מה הדבר הכי חמור? כן, אבל איך זה בא לידי ביטוי? במה? גלות! או? הנפילה היותר עמוקה זה גלות. כשעם ישראל לא נמצא במקומה נורמלי. במקומה טבעי. כשעם ישראל לא בארץ ישראל, אז יש נפילה יותר חמורה מזה. בית קברות, אמר יחזקאל הנביא. מהי אומה בבית קברות? כשעם ישראל בגלות. אלא מה? נשאר שם איזה לוז קטן כדי שתהיה תחיית המתים. חזון עצמות היבשות. לפי רבי יהודה לפחות בגמרא בסנהדרין. על כן, שימו לב עכשיו איזה חשבון עושה הרב, זה פילי פלאות. מצד הנפילה הגדולה של כלל האומה, שגרם באבוננו, פיזורנו הגדול וריחוקנו מבית חיינו, הגלות, יחד עם זה עצמו, גרם שנשתכחה תורה והלכה ברורה ונתרבו הספקות. הרי אנחנו אומרים את דרך כלל, היות ולא שימשו כל צורכן, נשתכחה תורה מישראל, ואז היו צריכים לשים סייגים נוספים, נכון? אם כן, מה הסיבה של הסייגים הנוספים? כי נשתכחה תורה מישראל. אומר הרב, לא, זה הרבה יותר עמוק. היות שהתרחקנו מבית חיינו, ממילא הקודש העצמי פחות מופיע, ממילא נשתכחה תורה מישראל, ואז נתרבו הספקות, ומה קורה שיש ספק באדם לא יודע להכריע, אין לו כוח די יותר, אז מה הוא עושה? מחמיר. ואם ריבוי הספקות, יצאו בהכריח תולדות של חומרות, שבכלל נתרחב, אחו גם מעשי. זה לא רק תולדת של חומרות בעולם ההלכה, אלא עולם ההלכה גם בלימוד בית המדרש, בלימוד התורה בבית המדרש, וגם ביחס של מה זה תורה בכלל, לימוד ההלכה וקיום ההלכה תפס מקום מרכזי. מי זה יהודי דתי? יהודי שלומד גמרא והלכה. מי זה יהודי דתי? יהודי ששומר קלה כבחמורה, ובגלות בהלכות יחיד. זה נקרא דתי. זה הקריטריון המרכזי, זה מה שיצרה הגלות. אז ההתרחבות של הסייגים דרבנן, ההתרחבות של כל היחס לעולם המעשה שבתורה, ללימוד המצוות ולקיום המצוות, זה לכאורה יצא כתוצאה, וממילא גם חומרות של מצוות, זה יצא כתוצאה מספקות, והספקות הם יצאו כתוצאה משכחה. אומר רב, לא, זה מתחיל נקודה אחת קודם. אתה יודע למה נתרחב החוג המעשי? כי הקודש העצמי נפל. אז כשהקודש העצמי נפל, מה צריך? יותר מסגרת. עכשיו יוצא לפי זה שככל שמתקרבים לשבת, אז הספקות הולכות ומתמעטות. אפשר לקלף כמה קליפות. אפשר להוריד כמה ספקות. כי הקודש העצמי הולך להופיע. אז ששת ימי המעשה זה עולם הזה. שבת זה עולם הבא. ערב שבת זה התקופה שלנו. ימות משיח. מתי בימות המשיח אנחנו נתחיל, או אנחנו נסיר את התפילין לגמרי? מתי? וזה לא רק התפילין. זה כל המשמעות של תורה, נגיד מיראה, ותורה מאהבה ולא מיראה. מתי נגיע לשלב הזה? עד כמה צריך יראה ביחס לאהבה? זה כולל את כל מערכות החיים שלנו. עד כמה אנחנו נמקד את התורה שלנו בעולם הבא, או נמקד את התורה שלנו בקידוש חיי החומר בעולם הזה. עד כמה זה תהיה קדושה שמתנגדת לטבע, או קדושה בתוך הטבע. עד כמה אנחנו ניתן מקום ללימוד אמונה ביחס ללימוד הגמרא. עכשיו ברור דרך אגב למה בגלות, אצל ההמון, לא יותר גדולים, נשכחה באופן יחסי, נשכח התחום הזה של לימוד אמונה. למה? כי מה העיקר בגלות? הגמרא, עולם המעשה. ועולם המעשה בא לידי ביטוי, בלימוד הגמרא. ואז כשמגיעים לארץ ישראל, ערב שבת בין השמשות, השבת כבר מתחילה להופיע, עוד בפלג מנחה. ואפשר להדליק נרות, זה כבר מתחיל להיות קרוב. ואז מתחיל להתעורר הקודש העצמי. ואז בא הרב, פותח ישיבת מרכז הרב, כותב שיעור ראשון ספר כוזרי. שיעור ראשון כוזרי. באה הדעה שאלפיים שנה הייתה בגלות, מה אומרת לו? שיעור כוזרי? ביטול תורה. ביטול תוארת. מה זה שיעור כוזרי? תלמד יבמות! מה זה שיעור כוזרי? מה נדחר שמי איפה שמענו דבר כזה בכלל? כיתת אמונה? יום שלם לומדים מהבוקר עד הלילה אמונה? תגיד לי, ככה היה עולם הישיבות בליטא? תגיד לי, ככה היה עולם הישיבות בתימן? למדו אמונה? מה זה המצאה הזאת? איפה אתה נחתת בדיוק? זה החשבון. כמובן, צריך להיות ביחס נכון. יוצא אדם בתפילין ערב שבת מחשיכה. אדם לא יכול להסיר את התפילין ביום שישי בבוקר כשהוא הולך לעשות קניות לשבת. לא, הוא עדיין קונה לשבת והוא עדיין בתור. הוא חכה הרבה זמן בתור. לכן דרך אגב כדי לעשות את הקניות לפני כן. מניסיון. אנחנו מבינים את החשבון הזה. הרב קוק עמד בצומת. הרב קוק עמד בצומת בין יום שישי לשבת. הרב קוק אמר, רגע, יוצא אדם מתפילין ערב שבת מחשיכה, אבל כבר השבת מהירה. אז כבר אפשר באיזושהי דוגמה, איזושהי מצוות כבר להתחיל לדגדג שם את הראש, לקפל את הקריחות, אפשר קצת... באו הרבנים החרדים, אמרו, למה אתה מדבר כבודו? או לא כבודו? זה שמר לנו בגלות. על מה אתה מדבר? אנחנו מבינים? יש איזה יהודי יקר מגרמניה, בידר אני אשתה להזכיר אותו שוב, יהודי מפרנקפורט, שליח חב"ד, 11 שנה בגרמניה, לא הכרתי אותו. אותו ואת משפחתו, משפחה יקרה, אני מנהל טוב, משפחת שטריימר, מנהל טוב. בעקבות אחד השיעורים לפני שבוע וחצי, שדיברנו שכל הסוגיה של אוף חלק, אוף לא חלק, היום בסופרים, יש בה קצת בעיה עם אוף חלק כבר חודש שלם, כל מיני תדרים חרדיים כאלה ואחרים דנים באוף חלק, אוף לא חלק, שחיטה כזאת, שחיטה אחרת. אז אני אמרתי באחד השיעורים שכמו שהרב קוק התיר את היתר המכירה כדי להציל את החקלאות בישראל, כלומר חשבון הלכתי זה לא רק הצד הנקודתי אלא צריך לחשוב על הצד הכלל ישראלי, ככה צריך לקחת בחשבון, לא אמרתי פסיקת הלכה, בשביל זה יש גדולי רבותינו, יש להם כתפיים רחבות. כך צריך לקחת בחשבון שאם ענף הלולים מתמוטט, כי שוחטים, כי ממיתים את כל העופות, כי אין חלק היום, לפחות לפי סוג שחיטה, לפחות לפי הכשרים מסוימים, אז אם ענף הלולים מתמוטט וזה נפקמין על החקלאות הישראלית, לכלכלה הישראלית, אז אולי צריך לקחת בחשבון גם את הנקודה הזאת, כמו שהרב לקח בחשבון את התמוטטות החקלאות הישראלית. אמרתי לקחת בחשבון, אמרתי פסוק הלכה. קיבלתי תגובה באימייל ואחרי זה בטלפון, וכמה טלפונים הביתה, בסוף הצלחנו להיפגש סוף בטלפון. מגרמניה. יישר כוח על הדברים, מאוד חשוב, אבל בעניין הזה אני חייב להראות לך משהו. בבקשה כבודו. אני מוסר את הנפש שלי להביא עוף חלק. אני גר בגרמניה. אני מוסר את הנפש שלי להביא עוף משטרסבורג. אז אני וכל הילדים יושבים כל שבוע מול האינטרנט של המכון. ורואים את השיעורים, נהנים, מלקקים את האצבעות. ופתאום אני שומע שהמסירות נפש שלי על העוף חלק היא לא בסדר. אתה קודם כל אני מתנצל. ב', אתה מכיר את הסיטואציה כרגע בארץ, במדינה? אתה יודע מה קורה עם הסוגיה הזאת? אמר לי לא. אמרתי לו, על זה דיברתי. אז קודם כל משפחת שטריימר היקרה. ולילדים היקרים, 11 שנה בגרמניה, אתם יודעים מה? זה לא פשוט. 11 שנה. קודם כל אנחנו שמחים שאתם איתנו. ב', זה מה שהתכוונתי. ולא התכוונתי לפסוק הלכה, התכוונתי, הבטחתי לו שאני אדבר על זה. אבל אני גם ביום ראשון לא מדבר על זה. על זה דיברנו, שגם השיקול הזה הוא שיקול שצריך לקחת אותו בחשבון. ענף הלולים בישראל זה משמעות נפקא מינה לכלכלה הישראלית. גם הבלגן במס הכנסה, דרך אגב, זה נפקא מינה לכלכלה הישראלית, גם זה בעיה. אנחנו לא תמימים ונעים. אז לכן, מתי מתחיל השבת? הנה מה שרציתי רק להקלרות, שהרב לקח את השיקולים הכלל ישראלים האלה וצירף אותם כחלק ממכלול השיקולים. כי זה כבר ערב שבת עם חשיכה, אבל איפה הקו נמצא? איפה הגבול נמצא? אז צריך מאוד להיזהר עם זה. אני קורא שוב את המשפט האחרון. על כן מצד הנפילה הגדולה של כלל האומה שגרם בעווננו פיזורנו הגדול וריחוקנו מבית חיינו, יחד עם זה עצמו גרם שנשתכחה תורה והלכה ברורה ונתרבו הספקות. ואם ריבוי הספקות יצאו בהכרח תולדות של חומרות, שהתולדות של החומרות זה לא בגלל שנשתכחה תורה מישראל ויש ספק, ומי שלא יודע להתיר אין לו כוח דהיתרא, אז הכי קל להחמיר. לא! יש סיבה יותר עמוקה למה יש חומרות בגליל. לא בגלל שאנחנו לא יודעים מה ההלכה, אלא בגלל שהחומרה היא זאת שתעמיד את עם ישראל על הרגליים. ולכן עוף חלק בגרמניה זה קריטי אולי. אני לא מכיר את המציאות שם, אבל אולי זה קריטי. בהקשר הזה, של מסירות נפש על התורה ועל ההלכה. ברור. אבל, ואם ריבוי הספקות יצאו בהכרח תולדות של חומרות, שבכלל נתרחב החוג המעשי, כלומר כל היחס לעולם המעשה שבתורה, לימוד הלכה וקיום ההלכה, וכל התורה מצטיירת כמה אתה שומר הלכה, כמה אתה יודע גמרא והלכה, וכמה אתה שומר את ההלכה קלה כבחמורה, כל זה הוא תוצאה, לא של הספקות הלכתיים בלבד, הוא תוצאה של איזה מנגנון הגנה, שיכול להגן עלינו בגלות, כי הקודש העצמי לא מופיע, צריך את המסגרת החיצונית, שבא לידי ביטוי בחומרות. אומר הרב, ומעט השם הייתה הזאת, שההתרחבות המעשית, ההתרחבות המעשית בכל התחום, גם ביחס ללימוד המעשה, וגם בקיום וכו', שההתרחבות המעשית היא משיבה את האבדה הרוחנית של עצם זוהר הנפש, שהאבדה הזאת הלכה לאיבוד, שהוא עם על ידי הירידה הגדולה של האומה. ואלה הדברים שהם חיצוניים, אותם החומרות וכו', אותה הרחבה של החוג המעשי, ואלה הדברים שהם חיצוניים בערך יסודה של תורה ועיקרה, הם מקיימים את האומה בקדושתה ואמונתה לשם השם אלוקי ישראל. זה מה שמקיים את האומה. אם בחוץ לארץ לא הייתה הקפדה על ההלכה, במקומות שלא הייתה הקפדה על ההלכה, הגיעו להתבוללות, רעיונות יפים. כן, הרעיונות היפים האלה, איך אומרים? השיקו לתנועת ההשכלה ויצא מזה מה שיצא. והנה צריך האדם להיזהר, להוקיר מאוד כל הדברים החיצוניים שגורמים לשמור הקדושה הפנימית. בכל חומרות הספקות שבהם. ולדעת, הנה עכשיו הקו האחרון, ושם אנחנו רוצים להגיע. זה מה ששאל יאיר מקודם. אז מתי זה כבר ייגמר? מתי כבר לא צריך להניח תפילין? וכל זמן, לדעת שכל זמן שעוד לא שבו לנו כל מחמודנו ממקדם, כל זמן שאין לנו מלך ונביא וסנהדרין גדולה במקום אשר בחר השם בבית המקדש, שתצא מהם תורה לכל ישראל ולא שום ספק בהוראה, ברוך השם התחלנו קצת מלך, התחלנו קצת, כמו שדיברנו השבוע, התחלנו קצת בחינת המלכות, אמנם לא משבט יהודה, אמנם לא על פי נביא ולא על פי סנהדרין, בסדר, דיברנו על זה השבוע. יש כבר התחלה, נבואה, עוד אין לנו נביאים, אבל כל תורת הפנימיות חוזרת ומתעוררת. אין לנו סנהדרין גדולה, אבל יש כבר בתי דין רבניים, מתחילות כבר התארגנויות אפילו בכיוון של סנהדרין גדולה כבר כמה עשרות שנים. אין לנו בית מקדש, אבל אנחנו בירושלים, והר הבית בידינו, עם כל הכאבים, עם כל מה שכרגע לא בידינו. אבל עדיין לא, עוד לא סיימנו את התהליך הזה. אז אם כן, כל זמן שאין לנו את הגודל, את השלמות הזאת, כל הזהירות הזאת, בכל החומרות הבאות מצד הספקות, הם יסודי חיים. זה יסוד החיים. ומי שאומר, אני כבר לא צריך להניח תפילין, כי כבר הגיע השבת, אז הוא לא מבין עדיין איפה הוא נמצא. הוא חי באשליה, הוא חי בפנטזיה. מי שבא למכון מאיר ואומר תשובה מאהבה, ולא מבין שהוא צריך סייגים בעירה, אז הוא לא מבין איפה הוא נמצא. שיחזור אחורה, יעשה תשובה ויחזור באמת. ואז יבין שהתשובה מאהבה זה המסלול הראשי. אבל צריך עדיין הרבה יראה. אני בכיתת אמונה. כן חביבי, אבל כל זמן שאתה לא לומד גמרא והלכה, ברצינות, כל אחד למדרגתו. וכל מה שאתה לא מקיים, הלכה קלה כבחמורה, אני שומע רעיונות יפים מכיתת אמונה. מה קורה בפועל? בפועל. אל תגיד אני כבר בשבת, עוד לא בשבת. יש כבר התנוצצות של שבת. אבל אנחנו עוד לא בשבת. הם יסודי חיינו. וכי בעזיבת אלה הדברים שעל פי ההשגחה הוכנו מראש לשמור את הקדושה הפנימית הישראלית במצב הירידה תוכל לגרום תוצאות רעות ומרות מאוד. חזרנו עכשיו על התפילין. למשל, דומה לדבר שהתפילין הם ישם מיוחדים למי החול. אמנם בשבת ויום טוב ימי העלייה והקדושה שהם עצמם עוד, אין צורך בלבישתן. אמנם חלילה לדחוק בזה את קיצם. כלומר, להסיר את התפילין יותר מדי מוקדם. ויוצא אדם בתפילין ערב שבת וחשיכה. עדיין, קצת לפני השקיעה הוא עדיין עם התפילין. הוא צריך את התפילין. וכך היא עמידה, אומר הרב, גם משפט חשוב מאוד. שהרי עוד לא זרחה שמש הקדושה העצמית. וצריכים התפילין לפעול פעולתן למען תהיה תורת השם בפיך. עד שיופיע אור קדושת השבת. ואז, והקדושה החיצונית של התפילין, תתמלא על ידי קדושת השבת הפנימית. עכשיו הנמשל. וכן בענייני כלל האומה, שהדברים החיצוניים, הרחבת התורה בקיומה, אפילו הרחבת התורה בהלכה, כל החומרות ההלכתיות שהתקבצו במהלך הדורות, למשל, כמו ההלכה הכי פשוטה, הפשוטה ביותר. יום טוב בארץ ישראל נוהגים יום אחד. יום טוב בחוץ לארץ נוהגים שניים, מספק. שני ימים טובים של יום טוב, מספק. נו, אז אולי אפשר כבר לוותר על יום, על, 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 על יום טוב שני? תלוי. אם אתה חי בארץ, אז זה כבר אפשר לוותר, יום טוב אחד. אם אתה תייר בארץ, בגבולות גזרה ההלכתיים שנקרא תייר, חביבי, אתה בארץ, אתה תייר, שני ימים. אם אתה עדיין בחוץ לארץ, ודאי שני ימים. מדרגות. ויש דברים שבכלל עוד אפשר לוותר עליהם, חזרי שלום. אנחנו מדברים על חומרות, על הסייגים. וכן בענייני כלל האומה, שהדברים החיצוניים, הרחבת התורה בקיומה, שנתווספו כמה דברים מצד הספקות, שתולדתם היא הגלות והפיזור וחסרון שופטנו ויועצנו. אמנם, בין כה וכה, בחוץ לארץ, וגם בתחילת הופעת שמש הקדושה העצמית, אמנם בין כה וכה, הרי האומה מתעסקת במידה יותר רחבה במעשים של עבודת השם, מדקדקת במצווה לכל צדדי ספקותיה, שומרת שני ימים טובים בגלויות, מפרשת שתי חלות בסוריה, כל הספקות. שלם אמרו חז"ל, סמוני נותרה את הכרמים, מפני שכרמי שלי לא נטרתי. כלומר, בשביל שלא שמרתי יום טוב אחד בארץ, אומרים חז"ל הפסוק הזה בשיר השירים, הרי אני משמר את שניים טובים בגלויות. אבל לאחר שגרם המצב ובאה הירידה, הייתה התרחבות הקיום המעשי, אף על פי שבאה מצד הספקות שסיבתם היו קלקולים לאומיים, משפט חשוב שכרגע לא נרחיב בו, גורמת קיום והצלה. זה הציל אותנו, החומרות האלה, העולם המעשי הזה. זה שהיהדות הצטיירה כאיזה מין דת שיש בה חוקים, שיש בה הלכה והקריטריון, כלומר המדרגה של האדם מבחינה רוחנית היא תלויה כמה הוא מקפיד קלה וכחמורה, וככל שהוא יותר מחמיר יותר צדיק, זה מה ששמר אלינו בחוץ לארץ. וכשבאה שיטה כזאת, תפיסה כזאת, וחיים ככה בארץ, לא לזלזל בזה. לא לזלזל בדבר הזה. מצד שני, צריכים גם קצת להאיר את העיניים. להאיר את העיניים שכבר אנחנו בארץ ישראל, אנחנו בהתחלת מלכות, אנחנו בהתנוצצות נבואה, אנחנו בתהליך. דרך אגב, אז זה בדיוק הוויכוח, אם אנחנו עכשיו בתחילת התהליך או לא. אם אנחנו בתחילת גאולה, או אנחנו בעומק הגלות. זו בדיוק השאלה. אז מילא, כל סגנון החיים, כל סגנון המחשבה, כל הדגשים שבחיים, זה נפקא מינה בדיוק הנקודה הזאת. אבל לאחר שגרם המצב ובאה הירידה, הייתה התרחבות הקיום המעשי וכו', גורמת קיום והצלה. והשבת רוח הקודש הראוי להיות מלא בעם השם בליבותה. והזמן שישוב המצב לשנים קדמוניות בעזרת השם בקרוב, וכבר אנחנו באמצע התהליך הזה. שתהיה התורה כולה מבוררת, יוצאת מן המקום אשר יבחר השם, הספקות יתבררו, זה הכל מהלך אחד. זה הכל מהלך אחד, זה הסנהדרין, והספקות, והחזרה לארץ, והפנים, ויחס לחוץ. זה הכל אותו חשבון, איזה חשבון פלילי פה. הספקות יתבררו, ויחסרו לפי זה, כמה ענפים מעשיים שהיו מורגלים באומה מפני הספקות. באמת לאט לאט יהיו צדדים מעשיים, חומרות הלכתיות, שכבר לא נזדקק להם. ואותם נעשים המשיכו והגדילו את הקדושה הישראלית באומה, כי ריבוי המעשים לשם השם יקרב את הלב להבינו שבשמיים. סיכום. אמנם אז בעת המאושרה יופיע אור השם וכבודו. סגולת הקדושה הכללית, אור השם, הנבואה ורוח הקודש, שהיא סגולה מיוחדת לישראל לשובו לנו, ותמלא הקדושה הפנימית מקום הקדושה החיצונית של אלה המעשים, שהם בערך תפילין לימי חול לעומת קדושתם של שבתות זמים טובים בעצמם. ושכחתי לומר בתחילת הדברים, שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, והיום השביעי ברא את הנפש, שבת ונפש. כל יום בבריאה הוא כנגד 1,000 שנות היסטוריה, והשבת היא כנגד 1,000 השביעי. אז ששת ימי המעשה זה 6,000 שנות היסטוריה. אנחנו ב-5,700 ואנחנו בערב שבת בין השמשות. זה הזמן עכשיו. 1,000 שביעי זה עולם הבא. זה הזמן. לכן, אבל עם חשיכה יוצא אדם בתפילין. וחלילה להניח את הפרט או הכלל בלא מגן של הקדושה החיצונית עם כל פרטיה והחבותיה. כל זמן שלא באה בכל תוקפה והוזה הקדושה הפנימית, יום שבת קודש. שרומז גם כן ליום שכולו שבת, עולם הבא. שבדויי השם ישובו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. יש הרבה מה לעיין בפסקה הזאת. אני מרשה לעצמי לומר, קראנו את הפסקה הזאת, לא למדנו אותה, קראנו אותה. יש כאן המון פרטים שאם אנחנו נמקד את הפרוג'קטור עליהם אפשר להוציא כאן הרבה דברים. אבל לפחות זה המהלך הכללי. סיכום? אני מסכם, פשוט את הזמן כבר עבר. סיכום קצר. ככל שהקודש העצמי מופיע יותר, צריכה להופיע פחות המסגרת החיצונית. ככל שהקודש החיצוני העצמי מופיע פחות, צריכה המסגרת לעורר את הפנים. התפילין זה המסגרת. הקודש העצמי זה הפנים, זה התוכן. ששת ימי המעשה זה המסגרת. השבת היא הפנים. המעבר שבין שישי לשבת, או המעבר שבין תפילין לשבת, או המעבר שבין הקודש העצמי לקודש החיצוני. כשעם ישראל גלה לחוץ לארץ, אז הקודש העצמי היה חסר. אנחנו לא בארץ חיינו. אין נבואה, אין מלוכה. עם ישראל איבד את עצמיותו, בית כברות. נשארה גחלת קטנה. כשהקודש העצמי חסר, אז למדנו צריך להחזיר את הקודש העצמי או לעורר אותו על ידי מסגרת חיצונית. ואז המסגרת החיצונית בגלות יצרה שהעולם המעשי של התורה, קרי לימוד ההלכה, לימוד הגמרא וההלכה, קיום המצוות, תפיסת היהדות כדת, החיפוש כל הזמן של עולם הבא, מה אני אקבל בעולם הבא, האם משתלם להיות דתי, כמה סוכרות אני אקבל שם, וכו'. כל התפיסה הזאת היא תפיסה שהיא לא רק בגלל שכשעזבנו את ארצנו, אז התרחקנו מרבותינו, התרחקנו מהאמת, וכשהתרחקנו מהאמת נתרבו הספקות, ואם האדם לא יודע לפסוק, אז מספק הוא מחמיר. אלא כי החומרות האלה הם הקודש החיצוני שישמור ויעורר את הקודש העצמי. ככל שאנחנו חוזרים לארצנו, כך אנחנו פחות צריכים את המסגרת. חלק מהדברים כבר אפשר להתחיל להוריד כי הקודש העצמי מופיע, אבל צריך כאן מאוד מאוד להיזהר. לא לחשוב שהקודש העצמי כבר מופיע, כשהוא עדיין לא מופיע, אלא הוא רק מתחיל לזרוח. זה נקרא התחלת דגאולה. אנחנו בהתחלת. ולכן היום אנחנו בתקופה כזאת שמצד אחד אנחנו כבר מרגישים שאנחנו שייכים כבר לכל הגודל הזה. הנה, לומדים אמונה, לומדים לימוד התורה, עם ישראל צמא לקבלה, אנחנו מבינים שהיהדות היא הרבה מעבר לקיום מצוות, היהדות היא חיים, היהדות היא מופיעה בכל כוחות החיים, היא מופיעה בכוחות החיים של הפרט ושל הכלל, בחוכמה, במעשה וכו', בציונות. יש כאן מהלכים, הקודש שבטבע מופיע, תורה הרבה יותר שלמה, אבל עדיין צריך להיזהר, כי אנחנו עוד לא הגענו לשבת, איך אנחנו באמת מגלים את הקודש העצמי הזה, עדיין דרך כל ההקפדות והחומרות והיחס הנכון לעולם המעשה, לא מזלזלים במצוות, לא מזלזלים בלימוד הגמרא, חס ושלום, לא מזלזלים בלימוד הגמרא כפי שמקובל, לא מזלזלים בכל הקודש הזה שמתבדל מהטבע, מבינים מאיפה הוא נובע, מבינים על מה המאבק איתו בין הקודש שמחוץ לטבע לקודש שבטבע. ואנחנו עכשיו בערב שבת בין השמשות. ערב שבת בין השמשות נקרא בחז"ל ימות המשיח, שאו נקרא אורו של משיח, או כוחו של משיח, כוח משיח. במדרגות שונות, אבל באופן כללי. יש כבר אי כבדה משיחה, יש כבר עקבות, המשיח עוד לא בא, אבל כבר רואים סימנים. בסדר? יותר ברור? טוב, צריך לחזור על העניין. להתראות.